שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות ויגננסקי, זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שיוכל לכוון גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת שבועות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. אתמול התחלנו לדבר על אדם שנשבע למשל לא לאכול כיכר לחם ובסוף הוא אכל. אתמול דיברנו על הכמות שהוא צריך לאכול בשביל להתחייב. היום נדבר על מה הוא אוכל, כשהנושא של מה הוא אוכל מתחלק לשני חלקים במשנה. החלק הראשון עוסק במה קורה כשהוא אוכל שני מינים שונים, מתי הוא חייב שני קורבנות ומתי קורבן אחד. החלק השני עוסק בסוגים שונים של אוכל, כלומר מה קורה כשהוא אוכל דבר שלא ראוי לאכילה או דבר שממילא אסור עליו. היום נתמקד בחלק הראשון, מחר בחלק השני. נעיר בסוגריים שאת שני החלקים הזכרנו כבר אתמול בשיעור. אז כאמור, החלק הראשון עוסק במה קורה כשאדם אכל כמה מינים, למשל פת צהורים ופת חיטים. המשנה מביאה לזה שלוש דוגמאות, אבל נאמר קודם את העיקרון ואז נראה את הדוגמאות עצמם. אז העיקרון הוא שזה תמיד הולך לפי השבועה. כלומר, אם זאת שבועה אחת, אפילו שהוא אכל כמה מינים, כל עוד הוא אכל אותם בהיעלם אחד, כלומר שבין אכילה לאכילה עוד לא נודע לו שהוא חטא, אז הוא חייב קורבן אחד על כל האכילות כי זאת שבועה אחת. אבל אם הוא נשבע לא לאכול את מין א', ואז הוא נשבע לא לאכול את מין ב', כלומר היו פה שתי שבועות, אז אפילו שהוא אכל את א' וב' בהיעלם אחד, בכל זאת הוא חייב שני קורבנות. זה העיקרון, שוב, תמיד זה הולך לפי מספר השבועות. עכשיו, המשנה מחדשת יותר מזה שזה לא צריך להיות ממש שתי שבועות נפרדות בשביל לפצל, אלא אפילו שהוא אמר רק פעם אחת את השבועה, כלומר שהוא אמר שבועה שלא אוכל ממין א' וממין ב', גם אז הוא חייב שני קורבנות, כמו שכבר הזכרנו אתמול, בחצי השיעור של המשנה נראה למה. אז זה העיקרון, עכשיו נראה את הדוגמאות, נתחיל בדוגמה השנייה והשלישית ורק אז נראה את הראשונה. אז הדוגמה השנייה זה על אוכל, למשל פת חיטין ופת צהורין. הדוגמה השלישית זה שתייה, למשל יין ושמן. הדוגמה הראשונה זה עירוב של הדוגמה השנייה והשלישית, כלומר שהוא נשבע שהוא לא יאכל ולא ישתה, אז אם הוא אכל ושתה, הוא חייב שני קורבנות. עד כאן הדוגמאות לעיקרון שאמרנו. בחצי השני של השיעור נעסוק למה זה נחשב שתי שבועות, אפילו שהוא אמר רק פעם אחת שבועה. החצי הראשון של השיעור, שהוא ייקח אותנו לאורך כל עמוד א', יעסוק בנקודה ספציפית מתוך הדוגמה הראשונה. כמו שאמרנו עכשיו, אם הוא נשבע שהוא לא יאכל ולא ישתה, זה נחשב שתי שבועות והוא מביא שני קורבנות. אבל המשנה במשפט הראשון שלה, שזה חלק מהדוגמה הראשונה, הביאה חידוש נוסף. היא אמרה שמה קורה עם אדם לא אמר שהוא לא יאכל ולא ישתה, אלא רק אמר שהוא לא יאכל. אז פה יש שני חידושים במשנה. חידוש אחד, שזה לא כתוב במפורש, זה שמספיק שהוא אמר שהוא לא יאכל, זה כבר אוסר עליו גם לאכול וגם לשתות, כי שתייה כלולה בתוך הביטוי אכילה. חידוש שני, שלמרות שאמרנו שכשהוא אומר שהוא לא יאכל, זה כולל שהוא גם לא ישתה, בכל זאת זה עכשיו שבועה אחת, ואם הוא אכל ושתה הוא רק יביא קורבן אחד, בניגוד למקרה שהוא יאמר שבועה שלא אוכל ושלא אשתה. עד כאן החלק הראשון של המשנה. עכשיו, הגמרא מתמקדת בחידוש הראשון של המשפט הראשון שעכשיו אמרנו, כלומר שכשהוא אומר שהוא לא יאכל, זה כולל גם אכילה וגם שתייה. רק שהגמרא כדרכה לא מתחילה מהמשנה שלנו, אלא מההלכה של אמורה, של שמואל, ורק לקראת סוף הסוגיה היא תביא את המשנה שלנו. אז אומר רבי חייא בר אבין בשם שמואל, שבאמת שבועה על אכילה כוללת גם שתייה, והגמרא עכשיו תביא מקור מסברה ומפסוק, ובסוף מקור ממשנה, כלומר מהמשנה שלנו. המקור מסברה זה מהדרך שבה אנשים מדברים, כי הרי כשאנשים אומרים שהם הולכים לאכול משהו, הם מתכוונים שהם הולכים גם לשתות. למקור מפסוק, הגמרא מביאה שתי עצות, שתי מאוד דומות, שתי מוסקות במעשר שני, פסוק אחד במעשר שני עצמו, פסוק אחד בפדיון של מעשר שני. בכל אופן, לגבי שניהם כתוב שצריך להביא לירושלים ולאכול, ותוך כדי הרשימה של מה אפשר לאכול, מובא שם גם תירוש. אז הנה רואים שגם לגבי משקה כתוב את הפועל אכילה. אז זה המקורות מהפסוקים, אבל דוחה הגמרא את שני המקורות ואומרת אולי הפסוק מתייחס למאכל ששמים בו גם יין. לכן כתוב אכילה, אבל מי ששותה יין לבד, הפסוק לא קורא לזה אכילה. אז זה דוחה לגמרי את הפסוק הראשון, אבל מהפסוק השני הגמרא לא מוותרת, כי בפסוק השני לא רק כתוב יין, אלא גם כתוב שחר. למה זה מקור יותר טוב מיין? אז בהתחלה הגמרא מציעה כי אם כתוב שחר, הכוונה היא שזה משקר, ובשביל לשקר זה חייב להיות משקה, כי מאכל שבישלו בו קצת שחר לא משקר. אבל את זה דוחה הגמרא, יש גם מאכלים שמשקרים, ויכולת שלזה התורה התכוונה כמו דבילה קהילית, שזה איזשהו גוש של תנים מיובשות שמשקרות. לכן מציעה הגמרא הצעה נוספת שבגללה שחר זה מקור טוב יותר ואת זה באמת נקבל, וזה גזרה שווה מנזיר. כאן כתוב שחר ובנזיר כתוב שחר, ובנזיר ברור שהכוונה לא לתאנים אלא למשקה שחר, אז מכאן שגם כאן במעשר הכוונה למשקה, ובכל זאת התורה קוראת לזה אכילה, מכאן שאכילה כוללת גם משקה. אז הבאנו מקור מסברה ומקור מפסוק לזה שאכילה כוללת בתוכה שתייה. ועכשיו בשליש העליון של עמוד א' אנחנו חוזרים שוב למשנה. במשנה יש שתי ראיות שגם היא סוברת שאכילה כוללת גם שתייה. הראיה הראשונה כמו שכבר אמרנו, זה שברור שהמשנה סוברת שאכילה כוללת שתייה, ורק על גב החידוש הזה המשנה חידשה חידוש נוסף באותו משפט ראשון, שמי שנשבע שהוא לא יאכל, למרות שהוא אסור גם באכילה וגם בשתייה, אם הוא אכל ושתה, הוא בכל זאת מביא רק קורבן אחד. אז זה הראיה מהמשנה, ואת זה אנחנו לא הולכים לדחות, אבל בכל זאת יש לנו בעיה קטנה עם ההמשך של אותה דוגמה במשנה. כמו שאמרנו כשלמדנו את המשנה, אם הוא אמר שהוא לא יאכל והוא אכל ושתה, אז הוא מביא קורבן אחד. אבל אם הוא אמר שהוא לא יאכל ולא ישתה, ואז הוא אכל ושתה, הוא מביא שני קורבנות. עכשיו שואל לזה אביי, איך זה יכול להיות? הרי כבר הזכרנו כמה פעמים בפרק שאי אפשר להישבע על דבר שהוא כבר נשבע עליו. אז אם אתה אומר שכשהוא אומר שהוא לא יאכל זה כולל גם שתייה, אז למה כשהוא אומר שהוא לא יאכל ולא ישתה, אז הוא חייב קורבן נוסף על השבועה של השתייה? הרי כשהוא נשבע שהוא לא ישתה, זה אחרי שהוא כבר נשבע שהוא לא ישתה, שנייה לפני זה, כשהוא אמר שהוא לא יאכל. זאת השאלה של אביי, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים, כי הרגלנו נתחיל בתירוץ השני, כי הוא פשוט יותר, ואז נראה את התירוץ הראשון. התירוץ השני אומר, באמת בדרך כלל כשאדם אומר שהוא לא יאכל, הוא מתכוון גם שהוא לא ישתה, אבל כשאדם אומר במשפט אחד אכילה ושתייה, אז מן הסתם כשהוא אמר אכילה, הוא לא התכוון לשתייה, כי אחרת אולי הוא אומר עוד פעם שתייה. ממילא זה לא נחשב שהוא נשבע פעמיים על השתייה, ויש פה שתי שבועות, אחת על האכילה ואחת על השבועה, ולכן הוא מביא שני קורבנות. זה היה התירוץ השני. התירוץ הראשון זה בשורה הרביעית, בשורות הרחבות בעמוד א', התירוץ הזה אומר שבאמת, כמו שאמרנו בשאלה, אם הוא נשבע לא לאכול ולא לשתות, הוא יביא רק קורבן אחד. כי כשהוא נשבע לא לאכול, זה כלל גם אכילה וגם שתייה. כשהוא הוסיף את השבועה לשתייה, זה לא עשה כלום. ולכן יש פה שבועה אחת על אכילה ושתייה ורק קורבן אחד. אלא מתי הוא חייב שני קורבנות? נשנה קצת את המשנה ונאמר שזה לא כשהוא אמר אכילה ושתייה, אלא כשהוא אמר שתייה ואכילה. כי אז השבועה לשתייה זה רק שתייה, וכשהוא הוסיף אכילה אז באמת אכילה ושתייה, וכך יש לו שתי שבועות על שני קורבנות והוא חייב שני קורבנות, ועל זה המשנה דיברה. הבעיה עם התירוץ הזה זה שאז כשהמשנה במשפט הראשון שלה הביאה דוגמה למקרה שהוא חייב רק קורבן אחד, יכלה להביא דוגמה שהוא נשבע לא לאכול ולא לשתות, שאפילו אז הוא חייב רק שבועה אחת לפי התירוץ הזה. לכן הגמרא דוחה את התירוץ הראשון ומביאה את התירוץ השני, שבאמת גם כשהוא נשבע לא לאכול ולא לשתות, הוא מביא שני קורבנות, כי אנחנו מניחים שכיוון שאחרי רגע הוא התכוון לומר שתייה, אז כשהוא אמר אכילה, הוא התכוון רק לאכילה ולא לשתייה, ולכן יש פה שתי שבועות נפרדות, אחת על אכילה ואחת על שתייה, ולכן הוא מביא שני קורבנות. בזה הבאנו שני תירוצים לקושייה של אביי על המשנה שלנו, כששוב הבאנו את המשנה שלנו בשביל להוכיח שגם היא סוברת שאכילה כוללת בתוכה גם שתייה, ועכשיו לסיום הסוגיה הזאת, שמונה שורות מתחתית עמוד א', רבשי מביא ראיה נוספת מהמשנה שלנו, הפעם מהחלק השני של המשנה. את החלק השני של המשנה עוד לא למענו וגם לא נלמד כרגע, רק נזכיר משפט אחד מהחלק השני. המשנה אומרת שמי שנשבע לא לאכול והוא אוכל או שותה דברים לא ראויים, אז הוא פטור. מכאן ברור שהשתייה כלולה בשבועה שלו לא לאכול, ורק אם זה דבר שלא ראוי לשתות, אז הוא פטור, אבל אם זה דבר שראוי לשתות, הוא יהיה חייב. אז הנה עוד ראיה ששתייה כלולה באכילה, ובזה סיימנו את החצי הראשון של השיעור, נסכם אותו בסוף השיעור, אנחנו עוברים לחצי השני. החצי השני מתחיל 4 שורות מתחתית עמוד א', והוא מתייחס לחידוש המרכזי במשנה. כמו שאמרנו, אם אדם נשבע שתי שבועות, כלומר שהוא אמר שהוא נשבע שהוא לא יאכל פת חיטים, והוא נשבע שהוא לא יאכל פת צהורים, אז אם הוא אכל את שתיהם, הוא חייב על שתי שבועות שני קורבנות. זה ברור, החידוש של המשנה זה שלא רק אם הוא אמר פעמיים שבועה, אלא גם כשהוא אמר שבועה שלא אוכל פת חיטים ופת צהורים, או שבועה שלא אוכל יין ושמן, גם אז זה נחשב שתי שבועות, ואם הוא אכל את שתיהם או שתה את שניהם, הוא חייב שני קורבנות. עכשיו, הדיון שלנו בגמרא זה יהיה למה. הנחת היסוד של הדיון הוא זה שמה שמעניין אותנו זה הכוונה של הנשבע. כלומר, אנחנו צריכים לברר האם הוא התכוון להישבע פה שתי שבועות, או שהוא התכוון לשבועה אחת. איך בודקים את הכוונה? מנסים להבין אותה לפי מה שהוא אמר. אז למה פה אנחנו חושבים שהוא התכוון לשתי שבועות נפרדות? כנראה בגלל שאם הוא היה מתכוון לשבועה אחת, הוא פשוט היה אומר שבועה שלא אוכל, מזה שהוא פירט, כנראה שהוא התכוון לשתי שבועות. אבל מיד שואלת הגמרא, למה אתה מניח שהוא התכוון לשתי שבועות? אולי הוא פשוט התכוון שהוא רוצה להישבע רק על פת חיטים ופת צהורים, הרי אם הוא היה אומר שבועה שלא אוכל, זה היה כולל את כל סוגי האוכל, והוא לא רוצה להישבע מכל סוגי האוכל, אז למה אנחנו מניחים שהוא התכוון פה לפיצול בשבוע? את השאלה הזאת הגמרא שואלת גם על הדוגמה של החיטים והסעורים, וגם על הדוגמה של היין והשמן, רק שהתשובה של הגמרא בשני המקומות היא שונה. לגבי הפת חיטים והפת סעורים, אומרת הגמרא, אם הוא היה מתכוון רק לשבועה אחת, אולי צריך לומר פעמיים את המילה פת. כלומר, הוא יכל לומר רק פעם אחת פת, ולכלול בזה גם את החיטים וגם את הסעורים. מזה שהוא הזכיר כמה פעמים פת, זה מראה שהוא התכוון לפצל את זה לכמה שבועות. זה התשובה לגבי פת. עכשיו בסוגריים ננסה להבין איזה ניסוח בדיוק הוא יכל לומר במקום. הוא לא יכל לוותר לגמרי על המילה פת, כי אז היינו חושבים שהוא מתכוון לגרעינים. והוא גם לא יכל לומר רק פת בהתחלה, כלומר פת חיטין וסורין וכוסמין, כי אז יכולנו לחשוב שהוא התכוון רק לגבי החיטים שזה פת, ואילו הסעורים והכוסמין הוא התכוון לגרעינים, והוא גם לא יכל לומר פת חיטין ושל סעורים ושל כוסמין, כי אז יכולנו לחשוב שהכוונה היא לפת שהיא מעורבת מכל שלושת הסוגים, אלא מה שהוא יכל לומר זה פת חיטין וכן של סעורים וכן של כוסמין, אז היה ברור לנו שהוא מתכוון לשלושה לחמים שונים, בזה שהוא בכל זאת אמר פת על כל אחד ואחד, כאמור זה מראה שהוא התכוון לפצל בין השבועות. עד כאן לגבי הדוגמה של הפת. לגבי הדוגמה של המשקה, כלומר יין, שמן ודבש, כאן צריך לחשוב על תשובה אחרת, כי הרי כאן הוא לא השתמש באיזושהי מילה מיותרת כמו במילה פת. הוא פשוט אמר שבועה שלא יש שתי יין ושמן ודבש. על איזה מילה הוא יכל לוותר כאן שבגלל זה אנחנו מניחים שהוא התכוון לעשות פה כמה שבועות? עונה הגמרא, נכון, באמת אם אדם אמר שבועה שלא יש שתי יין, שמן ודבש, והוא שתה את שלושתם, זאת שבועה אחת והוא חייב רק קורבן אחד. אלא כאן באמת צריך להעמיד את המשנה במקרה מיוחד שבו היינו מצפים שהוא בכלל לא יפרט את היין, שמן ודבש. באיזה מקרה היינו מצפים שהוא בכלל לא יפרט? כשברור על מה הוא מדבר גם בלי שהוא יפרט. והגמרא מביאה שתי הצעות למקרה כזה, נתחיל בהצעה השנייה. הצעה השנייה היא שחבר שלו הציע לו לבוא לשתות אצלו יין, שמן ודבש, אז ברור על מה הוא מדבר, אז הוא לא היה צריך לפרט כשהוא נשבע שהוא נשבע על יין, שמן ודבש. הצעה הראשונה זה שהיין, שמן ודבש מונחים לפניו, אז אין סיבה שהוא יפרט אותם כשהוא נשבע עליהם. בשני המקרים אלו, כיוון שהוא בכל זאת פרט, כנראה שהוא התכוון לשלוש שבועות נפרדות. עכשיו בהצעה הזאת, כמו שעשינו לגבי החיטים והסעורים, נביא בסוגריים את הדיון של הגמרא מה הוא כן היה אמור לומר. הוא לא יכל לומר שבועה שלא אשתה את אלו, כי אז היו חושבים שהוא מתכוון דווקא לאלו שמונחים על השולחן. והוא גם לא יכל לומר שבועה שלא אשתה כגון אלו, כלומר לאו דווקא אלו שמונחים על השולחן, אלא כל היין, שמן ודבש, כי אז היו חושבים שזה דווקא כשזה אותה כמות של אלו שמונחים על השולחן. וזה גם לא היה עוזר אם הוא היה אומר שבועה שלא אוכל ממין אלו, כלומר מהסוג של אלו שעל השולחן, כי אז היינו חושבים שהוא אסר על עצמו את המין של יין, שמן ואחרים, אבל לא את אלו שעל השולחן. מה שהוא כן יכל לומר זה שבועה שהוא לא ישתה את אלו שעל השולחן, ואת כל אלו שמאותו מין, כלומר גם שר יין, שמן ודבש, מזה שהוא לא אמר כך. אלו הוא פרט, מכאן שהוא התכוון לפצל את זה לשלוש שבועות נפרדות, זה האוקימתא הראשונה למשנה של רב פאפה. אז אלו שתי אוקימתות לדין של המשקאות במשנה, הגענו לאמצע עמוד ב', עד כאן הסברנו למה כשהוא נשבע על פת חיטים וסעורים וכולי, על יין, שמן ודבש, אנחנו מניחים שהוא התכוון לשבועות נפרדות. עכשיו באמצע עמוד ב' שואלת הגמרא שאלה נוספת ובזה נסיים. השאלה של הגמרא היא האם כשהוא נשבע שהוא לא יאכל פת חיטים, פת סעורים ופת כוסמין, האם זה נחשב שלוש שבועות נפרדות או שזה אפילו נחשב ארבע שבועות? למה שזה יחשב ארבע? אולי אנחנו אומרים שכשהוא אומר שבועה שלא אוכל זה כבר שבועה אחת כללית, אחר כך כשהוא מפרט זה עוד שבועה על כל מין ומין. זאת השאלה. עכשיו הגמרא לא סתם שואלת את השאלה באוויר, כי אז באמת היינו אומרים מה פתאום שנחשיב פה ארבע שבועות, אלא היא שואלת את זה על בסיס דין דומה בשבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון זה שאם אני תובע אותך שיש לי חפץ אצלך באיזושהי סיבה ואתה נשבע שלא, אז אם נשבעת לשקר, בין אם זה במזיד, בין אם זה בשוגג, אתה גם משלם לי וגם מוסיף חומש וגם מביא קורבן אשם. עכשיו גם בשבועת הפיקדון יש דיון דומה לדיון במשנה שלנו, כלומר מה קורה אם אני הפקדתי אצלך לטענתי גם חיטים, גם סורים וגם כוסמין, אז כשאני בא אליך ואומר תן לי את החיטים, סורים וכוסמין, אז אם אתה פשוט נשבע שאין לך אצלך כלום, זאת שבועה אחת, ואתה מביא קורבן אשם אחד. אבל כמו במשנה שלנו, אם אתה נשבע שאין לך אצלך חיטים, סעורים וכוסמים, זה שפירטת אתה מראה שזה שלוש שבועות נפרדות, ואם שיקרת אתה מביא קורבן אשם על כל אחד ואחד. אז בינתיים זה כמו המשנה שלנו, אבל שם רב אחא ורבינה נחלקו, שלפי אחד מהם כשהמשנה שם אמרה שמביאים שלושה קורבנות, בעצם התכוונה שמביאים ארבעה קורבנות. למה? כמו שאמרנו מקודם, ברגע שאמרת שבועה שאין לי זה כבר שבועה אחת, את זה המשנה לא ספרה, אחר כך כשפירטת זה הוסיף שבועה על כל מין ומין. זה שם בשבועת הפיקדון. עכשיו שוב נחזור לשאלה אצלנו, שואלת הגמרא אם גם אצלנו אפשר לומר שכשהמשנה אמרה שלוש שבועות היא בעצם כמו שם התכוונה לארבע שבועות. עונה על זה רבה, מה פתאום? אצלנו אי אפשר לומר את זה, כי הרי אצלנו, אם נחשיב את המילים הראשונות שהוא אמר, שבועה שלא אוכל, כשבועה, אז ברגע שהוא הוסיף על זה עוד שבועות, הרי כבר אמרנו ששבועה לא יכולה לחול על שבועה, ואז יוצא שלא רק שלא יהיו ארבע שבועות, גם לא יהיו שלוש שבועות, אלא תהיה רק שבועה אחת. ממילא ברור שהמשנה שלנו שאומרת שיש שלוש שבועות, ברור שהיא לא מתכוונת שיש ארבע שבועות. זה אצלנו בשבועה שאדם נשבע לא לאכול, כי אי אפשר ששבועה תחול על שבועה. לעומת זאת שם, מדובר בסוג אחר לגמרי של שבועה. זאת לא שבועה שבאה להכיל איזשהו איסור, שזה אי אפשר לעשות פעמיים, אלא זאת שבועה שבאה לברר את המציאות. בשבועה כזאת כן אפשר להישבע כמה פעמים על אותו אירוע בדיוק, ואם הוא שיקר בכל הפעמים הוא יביא קורבן על כל פעם ופעם. לכן שם אין בעיה לומר שברגע שהוא אמר שבועה שאין לי זאת שבועה אחת, ואז כשהוא פירט הוא הוסיף על זה עוד שבועות. אגב, בסוגריים, ובזה ממש נסיים, הגמרא מביאה משם את רבי יוחנן, שהוא מביא עוד נפקמין על השאלה האם יש שם שבועה רביעית או רק שלוש שבועות, וזה ששם בשביל להתחייב בשבועה הוא צריך להישבע על משהו שיש בו שווה פרוטה, ורק אם נניח שיש שם שבועה אחת כללית על כל שלושת הדברים, רק אז אם אין בכל פרט ופרט שווה פרוטה אפשר לצרף אותם לשווה פרוטה אחד. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', סיימנו לבאר את החלק הראשון של המשנה, נחזור על מה שראינו היום. מלבד הבנת המשנה, דיברנו היום על שני נושאים עיקריים. נושא אחד זה מניין שכשהוא נשבע לו לאכול זה כולל גם שתייה. אמרנו שזה כך גם מסברה, גם מפסוקים במעשר שני, וזה גם מוכח מהמשנה שלנו בשני מקומות. נושא שני, למה אנחנו מניחים שכשהוא נשבע על כמה מינים הוא התכוון לכמה שבועות? בפת אמרנו שזה בגלל שהוא הוסיף את המילה פת בצורה מיותרת. במשקאות אמרנו שזה בגלל שהוא בכלל פירט אותם, בהנחה שאולי צריך לפרט אותם, למשל שהם יהיו לפניו על השולחן, או שחבר אחר כבר פירט אותם לפניו כשהוא הזמין אותו לאכול אצלו. ולסיום אמרנו שבניגוד לשבועת הפיקדון, שם גם יש לו שבועה על כל מין ומין, וגם שבועה כללית, כאן ברור שהמשנה לא סוברת שיש לו שבועה כללית, כי אם יש לו שבועה כללית, אי אפשר אחר כך כבר לחייב אותו על שבועה על כל מין ומין, כי אפשר להכיל שבועה על שבועה, כל טוב.